שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 227, ובפרק הזה מתארח פרופסור אבי בראלי, שהוא ראש מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. שלום אבי.
אהלן.
מיד נפנה לשיחתנו, אך קודם יש לנו הודעה מטעם המפרסמים והמפרסמים פה בבלוג הזה, קרובים אלינו רגשית, אישית, וגם אידיאולוגית. ספריית שיבולת, ספריית שיבולת מתחילה את תוכנית המנויים החדשה של השנה הזאת, ומה שקרה, אם שמעתם את הפודקאסט עם רותם המול, רותם סלע, אז אתם יודעים שהחליפו את כל מה שהם הכינו והכניסו במקום זה ספרים שכמעט כולם רלוונטיים ישירות לצורך לחשוב מחדש את השיח הישראלי אחרי 7 באוקטובר. אז יש פה ספרים על הפסיכולוגיה של הפוליטיקה, יש על הטירוף הקפלניסטי, על המלחמה עצמה, על דרום לבנון, על ערב הסעודית, על הארי טרומן, יש ספר של ג'ורדן פיטרסון, יש ספר של גד סעד שחיכינו לו רבות, וכל זה, כמה זה עולה לכם? זה יוצא 40 ש"ח לספר אם אתם מזמינים את המנוי עם כל העשירייה, וזה בא יחד עם מנוי שנתי למגזין השילוח. זאת ועוד, יש לכם קופון הנחה, אם אתם צופי שומר סף, הקופון הוא סף, S-A-F, יש לינק מתחת לסרטון הזה, שבו תוכלו להיכנס ולהכניס את הקופון, זה 50% הנחה, וגם תקבלו עותק של נהדים ונייחים, יחד עם החבילה המפוארת הזאת. עד כאן ומכאן, אנחנו נפנים לנושא שיחתנו היום, אבי, שזה שהיא האנטישמיות, והאנטישמיות עכשיו לא סתם נושא חם. אני אתחיל מלהגיד משהו אישי. ביום של 7 באוקטובר, כשהאירוע היה בעיצומו, אני הייתי בשדה התעופה בדרך לכנס, והגעתי עד לצ'קין, והסתובבתי חזרה וחזרתי הביתה כשהבנתי מה קורה, ובין השאר, קיבלתי טלפון מחבר, איש לשעבר קצין מודיעין, שממש בכל סדוק אמר לי, שנות ה-30 חזרו. באותו יום עוד לא תיארנו, שאת גודל גל האנטישמיות שיהיה גם בחול. אז אבי, אולי נתחיל מהשאלה, מה הקשר בין התקפת הטרור של חמאס, לגל האנטישמיות בחול?
אני חושב שהקשר ישיר. חלק גדול מאוד מהמשתתפים בגל הזה, יש לו כל מיני גילויים, פשוט תומכים במתקפה, תומכים במתקפה על היהודים. מאוד פשוט. זה סנטימנט פשוט. זה לא צריך פה לנתח ניתוחים יתרים.
אז, אבל מה נתן להם, מה נתן לגיטימציה פתאום? אני ראיתי את אלדד בק למשמר הסף, לאולפן הסופה של אתר מידע, שדרנו את זה ביום שישי האחרון, על אוסטריה, והוא הראה לי גרף של עלייה מטורפת באירועים אנטישמיים אחרי
שזה קרוב להניח שמה שעולה, מה שאני ראיתי את הרעיון הזה שלך איתו, קרוב להניח שמה שמעלה את הגרף בצורה כזאת, זה התקפות של מוסלמים, ערבים ומוסלמים בעיקר, אולי גם תומכיהם שמתעודדים, זה עניין של אווירה, אבל האווירה בין אנטישמיות מוסלמית, או ערבית לאומנית ומוסלמית, לבין האנטישמיות של הימין, באירופה, והאנטישמיות של השמאל באירופה, זה תופעה לא חדשה, זה תופעה ותיקה מאוד, כמה עשרות שנים טובות, לפחות, אני מכיר אותה לפחות משנות ה-80.
את החבירה בין האנטישמיות הערבית לאנטישמיות האירופית.
כן, כן, כן.
איפה בשנות ה-80?
בצרפת בצורה בולטת ביותר. מי שתיאר אותה זה פרופסור אלחנן יקירה בספר שלו, ששמעתי את הכותרת שלו.
פוסט-ציונות פוסט-שואה, ספר נקרא.
פוסט-ציונות פוסט-שואה, כן. לא משנה, הוא מתאר את התופעה. התופעה הזאת הייתה קיימת. הטרור הערבי קיבל במהלך שנות ה-70 אפילו, ובטח שנות ה-80, תמיכה מחוגים נרחבים של הפשיזם והסוציאליזם באירופה, מזכיר את מופיעת בדר מיינוף, אפילו ביפן, אתה זוכר את שפתיך קוראים לה...
קוזו אוקמוטו.
קוזו אוקמוטו, כן, אני לא זוכר את הקבוצה, הצבא, צבא משהו, לא חשוב. זו תופעה, שהיא קיימת כאן כמה עשרות שנים כבר, לפחות. אבל אם אנחנו מדברים על אנטישמיות, היא קיימת יותר מכמה עשרות שנים.
אז אנחנו תכף נגיע, אתה כתבת שני מאמרים מרתקים בישראל היום, על ה... אני מתפתה להגיד על הנצחיות, או על, על זמניות של, של התופעה הזאת, אבל, לפני כן בוא נעשה רגע סדר, בקשר בין האנטישמיות הערבית-מוסלמית לבין הימין, לבין האנטישמיות הערבית-מוסלמית לבין השמאל. הצד הימני מוכר, ובשנים האחרונות מקבל יותר תשומת לב. חאג' אמין אל-חוסייני היה מקורב לנאצים, הייתה התלהבות גדולה בחוגים רדיקליים בעולם הערבי מהנאצים, והקרבה הייתה מובהקת, והמטרה רצח יהודים. פשוט קל, קל, קל להצביע על זה.
רק צריך להעיר, כדי להיות הגונים, כיוון שאנטישמיות זה דבר מפחיד ומטריד, אנחנו חייבים להיות מדויקים. לא כל העולם הערבי, זה העשורים הראשונים של האימות עם הציונות. לא כל העולם הערבי הלך בדרכו של המופתי. זה לא נכון יהיה להגיד את זה. הוא היה מנהיג שהיה לו אחיזה, השפעה בסער הפורה נניח, בעיראק, הייתה לו השפעה מובהקת, הוא השפיע על, על המורדים שעשו את הפרהוד בשנות ה-41 בעיראק, הייתה לו השפעה בוודאי במה שהם קוראים השם, כלומר לבנון, סוריה, וארץ ישראל במובן הרחב של המילה שכוללת ירדן, הייתה לו השפעה גם במצרים, אבל
אבל, לא... אבל היו גם אינטלקטואלים חילונים, אבי, שהתלהבו מהנאציזם, ושחשבו שהנאציזם הוא, הוא מודל ראוי לעולם הערבי, בניגוד לדמוקרטיה הדקדנטית.
אנטון סעדה, אני חושב שצריך ככה לבטא את השם שלו, המייסד של אחת המפלגות הלאומניות הערביות בלבנוני, נוצרי, ולא היחיד, גם על הפלנגות לפי דעתי של משפחת ג'ומאיל הייתה השפעה פשיסטית במקורות שלהם, וזה רק, יש הרבה דוגמאות, אבל העולם הערבי לא, אפשר לה, השכיחות והנפוצות של האנטישמיות המוסלמית עכשיו, זה לא דבר שאפיין את העולם הערבי בשנות ה-30, לעניות דעתי, אני לא מומחה, אני לא, לפי מה שאני מבין לפחות, זה לא, לא היה כל כך רווח כמו עכשיו. ועכשיו זה רווח. גם כן, אני לא מומחה, אני חושב אבל שזה לא יהיה מרחיק לכת לומר, שלא רק שאנטישמיות, דברים שאנחנו נסבור שהם אנטישמיות, לא מאפיינים רק את האסלאם הג'יהאדיסטי. עמדות אנטישמיות, שמכחישות את המעמד הלאומי של היהודים, שמייחסות שמכחישות שואה, שמייחסות ליהודים תכונות באופן שמאפיין אנטישמיות מודרנית מוכרת לנו, מאפיינות לפי דעתי לא רק את האסלאם הג'יהאדיסטי, הרדיקלי, תקרא לו איך שאתה רוצה. זה הם הרבה יותר הם תפסו תאוצה בכל המרחב המוסלמי בצורה הרבה יותר רחבה ומטרידה.
אז אתה אומר בתנועה שמאז שנות ה-30, 40, שזה היה נחלתם של חלק, זה כבש יותר ויותר שטחים. אבל הצד השני הוא הקשר הנוכחי בין האסלאם לבין השמאל במערב ובאירופה, ויש לזה, גם לזה יש כל מיני זרמים. בוא נדבר רגע על, בנפרד על ארצות הברית ועל אירופה, כי זה לא בדיוק אותו דבר, אם כי ברוח התנועות הפוסט קולוניאליות יש פה משהו משותף.
מה שאני יודע, לפני שאנחנו רצים לשם, צריך להגיד, זה לא סיפור חד, גם זה, לא, החבירה בין מה שנקרא שמאל בתרבות האירופית, או צפון אמריקאית באירופה, לבין אנטישמיות, זה לא דבר שקורה רק עכשיו, אפילו לא רק בעשורים האחרונים.
איפה זה מתחיל לפי דעתך?
יש מסורת ארוכה ביותר, מטרידה וארוכה ביותר.
בוא תיתן לנו, כן.
המפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית חטאה בהשקפות עולם אפילו גזעניות בשנות ה-30. המהפכנים הרוסים בתקופת הצאר, נלך עוד יותר אחורה, חוגים מסוימים בתוכם חשבו שזה רעיון טוב לעורר פוגרומים, כי הפוגרומים נוסעים, יוצרים אי סדר ומאיימים על שלטון הצאר, עד שגם הצאר, זה לא הפריע למשטרה של הצאר גם כן לאמץ את הגישה הזאת מכיוון הפוך, כי זה דבר שמאפיין את האנטישמיות, שמכיוונים מנוגדים מפעילים אותה. כל העולם האנטישמי, היקום האנטישמי שנוצר בתחומיה של ברית המועצות, אפשר לייחס אותו לשמאל, אני חושב, כמו התנועה הקומוניסטית. המשטר של סטלין והמשטר שיותר מאוחר של ברז'נייב ואנדרופוב, האנטישמי, הייתה בו אנטישמיות ממוסדת בתור אלמנט של השלטון. כך ש... והזכרתי קודם את התמיכה של ארגונים כמו הבריגדות, כמו כנופיית בדרמן, את שמאל רדיקלי, ולא רק רדיקלי, באירופה, באנטישמיות. זה שאנחנו נוטים לייחס את האנטישמיות המודרנית בעשורים שקדמו, נגיד, להקמת מדינת ישראל, אך ורק לימין, זה טעות שנובעת מכך האנטישמיות הרצחנית הנאצית תפסק, היא תופסת את המחשבה ואת הרגשות בצורה כל כך חזקה שהיא מוחקת את האחרות, אבל לאמיתו של דבר יש לה קשר עם האחרות, יש לה זיקה אל האחרות, אל האנטישמיות האחרות, ולכן רק רציתי להגיד שאנחנו צריכים לא לאבד את הזיכרון ההיסטורי שלנו. האנטישמיות של השמאל היא לא חדשה, זו תופעה שמבצבצת מדי כל כמה עשרות שנים מתגברת, אבל היא בהחלט לא תופעה חדשה. עד כמה שתופעה לא חדשה, אתה יודע, יש לה תמיד סממנים חדשים. זה כל מה שאתה קודם אמרת, שאני אומר שהאנטישמיות היא נצחית. אני לא רוצה להגיד כזה דבר, כי כשאומרים שמשהו נצחי, אומרים שהוא א-היסטורי. זאת אומרת שהוא אין לו, הוא מעל ומעבר להסברים היסטוריים. אני לא רוצה להגיע למקום הזה, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל לא כדאי להגיד. אני חושב שזה מיסטיפיקציה כזאת, שלא תוליף אותנו לכיווני, לא תעזור לנו להבין את
מצבנו. שמעקרת את ההסבר, אבל אי אפשר להתכחש לזה, שעם כל כמה שלא, אני אנסה לתבוע הסברים מקומיים, בכל זאת שמסתכלים על הגרף כולו, יש משהו כמעט מיסטי בזה, שלא משנה איך זה מתגלגל, מגזעי ללאומי, לדתי, וחוזר חלילה, האנטישמיות, יש לה כושר הישרדות, בלתי נגמר. אז אני רוצה, לא נלך עכשיו לאנטישמיות הקתולית, ולימי הביניים, אבל אני כן רוצה לומר משהו על השמאל במערב, שזה לא בדיוק אותו דבר כמו השמאל הקומוניסטי. אז אני אתחיל מארצות הברית, ואחר כך אני אשאל אותך על האופן שבו באדר מיינוף, גרמניה, צרפת, אנטישמיות המודרנית במקומות האלה, גם בשמאל. בשמאל בארצות הברית, השמאל מתחילת שנות ה-60, חבר בעצם, הוא ריכז את האנרגיה הפוליטית שלו סביב התנועה לזכויות האזרח. זה היה המוקד של הפוליטיקה השמאלית, היה שוויון בארצות הברית, היה שוויון בין לבנים ושחורים, ויהודים רבים היו שותפים לדבר הזה, וזאת קואליציית הניו דיל שאנחנו זוכרים אותה, קואליציית המיעוטים שבמסגרתה, היה נראה טבעי שהשחורים והיהודים, כשני סוגים של מיעוטים שהיו מקופחים, אל תשכחו שבארצות הברית בשנות ה-50 עוד היה מכסות ליהודים באוניברסיטאות, ואנטישמיות די גלויה בתרבות הכללית, והיהודים חברו לתנועה לזכויות האזרח. וממש אפשר לשים סיכה על הגרף של הזמן, להגיד שב-1966 נפל דבר, שבעוד מרטין לותר קינג במקור לא היה אנטישמי ואפילו לא אנטי-ציוני, בבת אחת ראינו סיבוב לכיוון של השמאל האנטי-קולוניאליסטי, השחורים הזדהו איתו ועם העולם השלישי, ואז היהודים הפכו בעיניהם למזוהים עם הקולוניאליזם. את הדבר הזה אתה רואה בשנות ה-60, תשמע, אני התקלתי בזה כילד, כי כשאנחנו גדלנו, אני ואתה כשהיינו ילדים, אז זה היה ברור שאשף זה זה סטרה אחרה, זה רוצחים מתועבים, זה מינכן, זה רצחנות כלפי חפים מפשע, ואז ג'ון באז, להורים שלי היו תקליטים של ג'ון באז, ג'ון באז תמכה באש"ף, זה היה לי אז לא מובן, אבל כשאתה מסתכל עכשיו לאחור, אז אתה רואה, ב-66 השתלט על תנועת הסטודנטים השחורה, זאת אומרת, ענף הסטודנטים של התנועה לזכויות האזרח של מרטין לותר קינג, סטוקלי קרמייקל, הקיצוני, עלו באותה הזדמנות, וזה גם קשור לאסלאם, זה המורים של אובמה, צריך לזכור את זה, ואובמה, תכף נגיד גם מילה על זה, אבל האנשים האלה, כמו כמרים קיצוניים ואימאמים קיצוניים, ה-Nation of Islam וה-Black Power, חברו לתנועות הפוסט-קולוניאליות, ואחד הדברים הראשונים שעושה סטוקלי קרמייקל, זה הוא מנקה משורות הארגון שלו את היהודים, מגרש משורות הארגון שלו את היהודים.
קדי, יש לי שאלה אליך, למה זה קורה רק אז? ולמה זה לא קורה קודם? אני יש לי איזה תיאוריה, אבל אני לא מומחה לארצות הברית.
אני חושב שזה קשור לשני דברים. א', לזה שהציונות נתפסה עדיין תחת זיכרון השואה כמוצדקת, ובתחילת שנות ה-60 תשומת הלב עוברת לדקולוניזציה. באלג'יר, הודו זה קצת היה רחוק מה...
כן, אבל צריך להסביר את זה במונחים אמריקאים. אני חושב... זה נכון, אבל צריך להסביר את זה גם במונחים אמריקאים, ולפי דעתי, אתה הזכרת קודם את הקואליציה של רוזוולט, אנחנו יודעים כמובן שגם היהודים וגם השחורים היו בתוך אותה קואליציה, והקתולים וכו'. מי שעוד היו בתוך אותה קואליציה, זה האויבים של השחורים, זה הקואליציה של רוזוולט עדיין, אנשים שכחו את זה, פעם הדרומיים היו, המפלגה הדמוקרטית, סליחה, הייתה הדומיננטית בדרום, והגזענים הדרומיים היו חברים במפלגה הדמוקרטית.
בהחלט.
ברגע, הדבר הזה, קו פרשת המים, זה הרפורמות של ג'ונסון במחצית הראשונה של שנות ה-60.
כן, בעיקר 64, ה-Civil Rights Act, שהתחילו להתערב גם באופן שבו, צריך להגיד לצופים רגע שלא יחסרו את הרקע הזה, מאז מלחמת האזרחים, באופן עקרוני, אי אפשר לפי החוקה לאסור הצבעה על שחורים. בפועל, לא רק שהייתה סגרגציה בדרום, הפרדה גזעית בין שחורים ללבנים, אלא גם הצליחו למנוע מהם את הגישה אל הקלפי, בכל מיני טריקים ושטיקים, בחינות אוריינות שבהם הכשילו אותם באופן שיטתי. במיסיסיפי סעיף הסבא שאמר שיכול להצביע רק מי שלסבא שלו הייתה זכות בחירה, וכמובן שהסבא של השחורים היו עבדים, אז הדבר הזה הנציח את עצמו, כי הנכדים של הנכדים של הנכדים, ובחלק מהמקומות פשוט אלימות, פשוט לינצ'ים, פשוט עמדו ליד הקלפיות ולא נתנו לשחורים להגיע. מה שג'ונסון עשה, בין השאר, זה הילאים. זאת אומרת, העביר לידיו של הממשל הפדרלי את האפשרות לרשום להצבעה, וכך התערב בפוליטיקה של הדרום. אז אנחנו רואים בדרום, אנחנו רואים גזענות כלפי שחורים מטעם הממסד הדרומי, אבל השחורים עוברים בתהליך הזה ופונים כנגד היהודים, ככל שזהותם מוגדרת במסגרת תפיסת העולם הפוסט-קולוניאלית. זאת אומרת, אז רגע, אני רק אגמור את הנקודה הזאת, כי אם מסגרת ההבנה שלך היא שהעולם בנוי מהגמוניה מערבית לבנה דקענית, ועמים ילידים שהם הקורבנות, אז מרגע שהפרדיגמה הזאת נעשתה דומיננטית בשמאל, והומצא גם לידי השחורים, אז השחורים מיד מסווגים את עצמם בצד של קורבנות הקולוניאליזם, העבדות היא אחד מאופני הדיכוי האלה, ואז כשהמודל שלך הוא קולוניאליזם, והעמים הילידים צריכים להשתחרר, הציונות שובצה לא כתנועה לאומית לשחרור לאומי של היהודים, אלא כתנועה קולוניאליסטית על חשבון העממים ילידים. ואני אוסיף רק עוד מילה אחת, שהקרבה היא גם קרבה של האסלאם, כיוון שהשחורים ימצאו את האסלאם כנגד הנצרות שנכפתה עליהם, ואז החלו להזדהות עם המוסלמים כנגד הציונות.
כמובן שהאסלאם נכפה עליהם באפריקה, אבל בואו, זה נכון, וכל הדברים האלה נכונים וידועים. אני אבל רוצה להציע, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. בקשר לאנטישמיות שפשטה בקרב, כמו שקראת, המורים של הקומר רייט, המורה של אובמה וכאלה, פרחן, כל הטיפוסים החביבים.
אלישע מוחמד, המורה של מלקולם אקס.
כן. הרי אני חושב שתסתכל, קודם, לפני הרפורמות של ג'ונסון, שאתה הזכרת רק את העיקריות שבהן, יש גם אוטובוסים, בתי ספר, זה שורה שלמה, אורח חיים שלם של דיכוי השחורים בדרום. כל הרפורמות האלה, שבמידה רבה היה להם אפקט די מהיר על הדרום, הרפורמות האלה הסירו חלק מהלחץ העצום שהיה על שחורים בארצות הברית, כשהם היו במצב הזה הם נזקקו, זה המצב שלהם בשנות ה-50, ואפילו בטח לפני כן, הם נזקקו לבריטים היהודים. היהודים היו קבוצה שסיעה לשחורים מאוד במאבק הזה. עכשיו הם כבר פחות נזקקים להם. לעומת זאת, כשהם קצת הרימו את הראש בארצות הברית, הם חיפשו בעלי ברית, והם מצאו אותם בנרטיב, בעמים הפוסט-קולוניאליים שמבחוץ, שזה גורם שהלך והתעצם החל משנות ה-60, כשהאום הלך והתרבו בו מדינות כאלה, ואני חושב שזה פשוט, היית יכול לשאול למה גם היהודים הם קורבן של העולם שדיקה את השחורים, גם דיקה את היהודים. גם היהודים היו תחת המגף של אותו מגף דיקה את היהודים ואת השחורים. אני חושב שבאופן קצת אכזרי, השחורים פשוט העדיפו כוחות אחרים שהם אויבים של היהודים על פני היהודים. כי זה כולם חושבים שבגלל שיש לנו אור לבן, בסדר, אבל אנחנו הלבנים, השחורים קוראים להם הלבנים, רדפו את היהודים, זה לא סתם שהיהודים, זה לא רק בגלל המורשת של תיקון העולם של היהודים, של יהודי ארצות הברית, הם התגייסו למען השחורים, גם מפני שהם היו בעלי ביתרם הטבעיים, רק שהשחורים זנחו אותם, כבר לא נזקקו להם. אני מסתכל על זה קצת בעיניים של היסטוריון שמסתכל על יחסי כוח, ואני אומר שהשחורים פשוט הפסיקו להיות, כבר לא נזקקו ליהודים, וקרתו ברית עם כוחות אחרים.
בוא נעבור אם כך לאירופה, גם באירופה להיות פרו-פלסטיני נעשה פופולרי בקרב הדור הזה של הסטודנטים, של מרד הסטודנטים, שכמו, לא אמרנו את זה בצורה מספיק מדויקת, אבל זה לא רק הסטודנטים השחורים, אלא גם חלק מהסטודנטים הלבנים שאינם יהודים שהצטרפו לתפיסה הזאת. להלן ג'ון באז, היא מוזיקאית לבנה, זמרת פולק, שנראה לה שלהצטרף אל תומכי אש"ף כנגד היהודים, זה חלק מההצטרפות שלה לשחורים כנגד הגזענים.
אבל לא בוב דילן, אני חייב להגיד את זה, הוא קרוב לליבי, הוא לא הצטרף אליה.
כן, לליבי הוא ממש לא קרוב, אבל הוא גם יהודי. הוא גם יהודי.
שלא הצטרף אל המגמות האלה בשום פנים, לא, יש לו אפילו שיר פרו-ישראלי מאוד.
הוא היה בן זוג של ג'ון באז, בן זוג מאוד מוזר, ככל הנראה, טיפוס תמוע, בוב דילן, בכל מיני בחינות. אז עכשיו אנחנו אל תנועת הסטודנטים, או מרד הסטודנטים באירופה, 1968, בוא נגיד פריז, בוא נהיה בפריז, איך נראה השמאל האנטישמי בשנות ה-60 בצרפת, בסוף שנות ה-60?
השמאל, בוא נעזור רגע אחד, יש בתוכו גורמים אנטישמיים, בוא נעזור רגע אחד את התואר הזה, השמאל במהפכת הסטודנטים היה מושפע מאוד מהמפלגה הקומוניסטית, קודם כל. חלק גדול מהם היו או קומוניסטים פעילים, או פורשים מהתנועה הקומוניסטית. כמו אצלנו, כמו מצפן אצלנו למשל. מצפן אצלנו זה קבוצה טרוצקיסטית, או מאויסטית, או משד יודע, שם היו הרבה, שזה הם היו בעצם אנשים שיצאו ממאקי, בקנה מידה הרבה יותר גדול, זה מה שהיה בצרפן. כלומר, והאנטי ישראל, הם ירשו, הרי התנועה הקומוניסטית היא אנטי ציונית, ולכן אנטי ישראלית, ולכן מתנגדת לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, שזה אלמנט מרכזי באנטישמיות של היום. עשיתי פה טור דה פורס חזק, טור מהיר בנושאים חשובים. אז אני חושב שהמורשת, ההשפעה של העולם הסובייטי קומוניסטי על השמאל בצרפת, גם על השמאל הלא קומוניסטי בצרפת, היא השפיעה עליו גם להיות אנטי, גם לכיוונים אנטי ישראלים, בוודאי. זה על פי דעתי הסיבה העיקרית, המקור העיקרי הפוליטי.
יש גם וגם, שיש גם, עד ב-67, ישראל עדיין בעיני חלק גדול מהציבור האירופי היא דוד, ועוד הערבים הם גוליית, וזרם מתנדבים מגיע לקיבוצים ישראלים.
מהשמאל האירופי כמעט תמיד, זה השמאל האירופי, זה חבר'ה מהמכונות מהסוציאל דמוקרטיים, הסוציאליסטים, זאת אומרת, בשמאל, אני לא רוצה שיהיה פה תמונה לא נכונה, היה הרבה מאוד פילושמיות ופרו-ישראליות יותר מאוחר.
אז מה היחס בין הפילושמים המתנדבים בקיבוצים שהגיעו לכאן אחרי 67 בהתלהבות, דרך אגב גם ברני סנדרס התנדב בקיבוץ, לבין נגיד השמאל הרדיקלי שכבר התחיל לצעוד עם סיסמאות בצרפת? צריך לזכור, שחרור אלג'יר זה 62, נכון? אז יש במהלך שנות ה-50 חסידיו של סארטר הם כבר פרו-אלג'יריים. זאת אומרת, חלק ניכר מהשמאל זה מה שמעסיק אותו, מה שמעסיק אותו לא בדיוק רק הקומוניזם, גם הקומוניזם היה אנטי-קולוניאליסטי, אנטי-אימפריאליסטי באופן תיאורטי לפחות, כלומר כל עוד האימפריאליזם הוא לא שלו.
בדיוק.
כן. אבל האנשים האלה, שגם אחרי נאום חושו ואחרי אכזבה מהקומוניזם הסטליניסטי, הלכו אחרי פילוסופים צרפתים, שעיקר העניין שלהם היה לסיים את הכיבוש, את הקולוניאליזם הצרפתי, הכיבוש הצרפתי באלג'יר. ואנחנו רואים את התנועה, את החזית לשחרור אלג'יר מתקדמת לאורך אותו נתיב שהפלסטינים אחר כך ממש מחכים אותו, כולל העובדה המדהימה שהאינטיפאדה פרצה בסופו באופן ספונטני בשני המקומות. זאת אומרת, תורת הלחימה של החזית לשחרור אלג'יר הייתה קודם פיגועים במתקנים צבאיים, אחר כך פיגועים נגד אזרחים, אחר כך שביתה כללית, אחר כך פנייה לאום, וכשצרפת גמרה לדכא אותה, אז פרצה אינטיפאדה, צרפתים התייחסו אליה בפראות, הרגו 200 אלף איש מהמפגינים בתוך תקופה של, אני חושב, 18 חודשים או שנתיים, ובסוף צרפת נסוגה מאלג'יר. האם יהיה נכון לומר לדעתך שההתייצבות של חלק ניכר מהשמאל מאחורי האלג'יריים עשתה את אותה קפיצה לארץ ישראל ולפלסטינים באיחור מסוים, באותו אופן שהפלסטינים עצמם מדברים בסיסמאות ופועלים באופני פעולה של התנועה של החזית לשחרור אלג'יר? כן, עדיין יש לפלסטינים את הסיסמה הזאת, יהודים תחזרו לאירופה.
אנחנו נחשבים בעיני החוגים הלא מצומצמים האלה בשמאל האירופי והאמריקאי, כמה שהם קוראים סטלר קולוניאליזם, כלומר קולוניאליזם של מתיישבים, שונה נניח מהקולוניאליזם של הוד, של בריטניה בהודו, ודומה לקולוניאליזם של צרפת
בייטנאם גם.
באלג'יריה, וייטנאם זה, אין שם התנשאות.
הייתה שם קולוניה, אתה זוכר בטח את הסצנות המדהימות, שנחתכו החוצה מהאפוקליפסה עכשיו, זה לא התיישבות באותה סדר גודל.
לא, זה קטן, זה כזה מאפיין, יש גם קהילה בריטית כזאת בהודו, סטלר קומיוניטי, סטלר קולוניאליזם, זה מה שיש, זה מה שעשו את צרפתים, ארצות הברית היא סטלר קולוניאליזם, אוקיי?
כן, בריטי, קולוניאליזם בריטי.
נכון. זאת הבריטי, תולדה של, כן, של, זה מה שמייחסים לנו. הם רק שוכחים שהיהודים הם עם ילידי פה בארץ ישראל. יש להם פה, זה דבר שמשבש להם את העניין. אז בא חברנו הטוב שלמה זנד ומסביר לנו שהיהודים, בכלל העם היהודי זה פבריקציה, בטח הקשר שלו לארץ ישראל, ועכשיו הובא לציון גואל ואנחנו יכולים לחזור להיות סטלר קולוניאליזם כמו שצריך, ואז העולם מסודר. אז כן, נכון, לשמאל האירופי תופס את ישראל כהתגלמות החטאים של החברה שלהם, חטאי הקולוניאליזם של החברה שלהם.
אז זה נהדר, הם גם יכולים להקות על חטא, על האנטישמיות והגזענות והקולוניאליזם של עצמם, על ידי זה שהם יקו את היהודים על החטא שלהם.
הם מקים עם שהוקה קשות בארצות שלהם, זה צריך לזכור, הם מקים את היהודים, היהודים היו קורבן של העליונות האירופית, כשם שהעמים שסבלו מקולוניאליזם היו קורבן שלה. אז עכשיו הם תופסים את היהודים, היהודים חזרו לארצם, אם מותר להגיד את הקלישאה הציונית האיומה הזאת, הם חזרו למקום שבו הם, המקום היחיד שבכוכב הזה, שיכולים להרגיש בו בבית, בתור בעלי הבית, ועל עצם זה שהם רוצים להרגיש פה בעלי בית, הם מואשמים כקולוניאליסטים סטייל צרפת באלג'ריה. זה, 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 זאת רכבת רעיונות זוועתית, סטנית, אבל היא משרתת את הצרכים של האירופים, של כל, דרך אגב, של כלל האירופים, לא רק של אנשי השמאל באירופה, היא ממרקת את המצפון של כלל האירופים. זו תופעה מחרידה, אבל חזקה מאוד, היא חזקה מפני שהיא לא מתחומה רק בתחומים של השמאל, אבל אני רוצה להגיד משהו על השמאל, אם אנחנו מדברים על השמאל עכשיו, אז אני רוצה להגיד, בעצם השיחה שלנו התגלגלה יותר לאנטישמיות של השמאל ופחות לימין, אם כי זה...
כן, אני אעשה מזה כותרת לשיחה הזאת, אז אנחנו נרשום עצמנו עוד אחת על הימין, פשוט על הימין, נראה לי שזה יחסית קרקע מוכרת, ואת הסקירה הזאת עושים פחות על השמאל, כן.
אני רוצה להעיר משהו על האנטישמיות של השמאל, או יותר נכון, הרי האנטישמיות של השמאל נבררת מההשתקעות שלו, ואתה צודק שזה החל משנות ה-60 בעיקר, ככל שאני יכול, יש בקולוניאליזם, יש לזה, ההתעסקות בקולוניאליזם, אפילו לנין התעסק בקולוניאליזם, זה לא חדש, אבל שזה נעשה לנושא העיקרי בעולם הרעיוני של השמאל, זה אני חושב שנות ה-60, הסיבה היא הכישלון שלו בברית המועצות, הדשדוש של מדינת הרווחה באירופה, השמאל האירופי במובן הרחב של המילה שכולל את רוסיה, כולל את הקומוניזם, השמאל האירופי פנה לדגש רעיוני על התחום של יחסי העמים, נגיד ככה, היחסים בין האירופים ללא אירופים, בתור זירה למאבק בין הטוב לבין הרע, מפני שהזירה הפנימית נעשתה הרבה יותר מסובכת, והרבה פחות מוצלחת, מבחינת אחד הסנטימנטים העיקריים שמניעים אנשי שמאל, הרצון להיות בצד המוסרי. העיצוב של החברה מבפנים נעשה מסובך מדי, ולא מסתדר טוב לעולם כזה מניע חי של חלוקה בין טובים לרעים.
זה כמו שבעיני לנין הקולוניאליזם הוא השלב האחרון של הקפיטליזם, או אז האנטישמיות היא השלב הבא של הצדקנות. כשנגמר הצדקנות כלפי חוץ, אז פונים אל האנטישמיות.
אנטישמיות במופעה אנטי-ישראלי. אני חושב שיהודה ואואר, ההיסטוריון הישראלי, שאולי אחד החשובים שעסקו בשואה, בדין הצליח להביא, להנחיל לקהילה הבינלאומית את התפיסה הנכוחה, ששלילת זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי במדינת לאום ריבונית, היא פוס חשוב מאוד של אנטישמיות. הדבר הזה היה במחלוקת הרבה זמן, עד לא מזמן, אני חושב שהאנשים האלה עדיין, באוניברסיטה, באקדמיה הישראלית, הייתה תארגנה קבוצה שיצאה נגד ההגדרה הבינלאומית הזאת לאנטישמיות. זאת הגדרה, שזה החלק בהגדרה שנוגע ישירות לאנטישמיות של השמאל. כי אתה, הימין זה פחות הימין האנטישמי או הפשיסטי, זה פחות מעניין זכות ההגדרה של העצמית של העמים, הוא משתמש בזה בתעמולה. בשמאל זה חשוב מאוד, והעובדה שיהודה באו, דרך אגב, איש שמאל ישראלי, בעל זכויות בה, איש מפם במקורו, אחד מהאינטלקטואלים הבולטים של מפם, הוא זה שהנחיל למערכת הבינלאומית את התפיסה הזאת שהיא עושה צדק, היא מצביעה על המוקד של האנטישמיות של השמאל. המוקד של האנטישמיות שמצד שמאל היא התכחשות לזכות ההגדרה העצמית שלנו, לזכות שלנו לעמוד ברשות עצמם כקולקטיב לאומי.
לזה היה ניסוח כדרכו בניסוחים מצוחצחים לעמוס עוז, שאמר אם האנטישמיות היא סימון החרגה לרעה של היהודים, אז אדם שאומר שלכל העמים מגיעה זכות ההגדרה העצמית חוץ מלעם אחד, וזה היהודים, הרי זה עונה על הגדרת האנטישמיות, וזה גם זו גם ההנמקה של יהודה באואר. בוא נתקדם קצת בזמן, כי אנחנו שוב עוברים מטמורפוזה, משנות ה-60, ואני ממש יכול לדמיין את זה, כי אתה יודע, כולנו ראינו את החומה של פינק פלויד, אז אתה יכול לראות את התנועות השלום האלה, יחד עם האופנה ההיפית והסמל של השלום, וג'ון לנון, וודסטוק, ונגד הפצצה, ונגד וייטנאם, וכל העסק הזה, עד שאנחנו מקבלים גלגול חדש, אקדמיה פעם ממש, כשמשתלטת האופנה הפוסט-מודרנית, הפוסט-קולוניאלית, על האקדמיה ולימודים פוסט-קולוניאליים, שזה אינדוקטרינציה אידיאולוגית, ולא רק אסכולה מחקרית, אם אתה הולך למקום שבו מלמדים לימודים פוסט-קולוניאליים, אתה להיות בעד הציונות, זה נוגד את ממש את הנחות היסוד המתודולוגיות שלך. זה לא רק נוגד את המסקנה הנהוגה, זה אי אפשר אי אפשר להכניס את זה לתוך המתחנה, זה לא עובר בערוצים המתודולוגיים, ממש אומרים באנגלית אפויה לתוכם, baked into, אפויה לתוך ההוגה הזאת, הפוסט-קולוניאלית, גם האנטי-ציונות, כשם שלא תצליחו להפריד, ככל שניסיתי את הפחממות מההוגה, לא תצליחו להפריד מההוגה גם את האנטישמיות. וזה כבר עכשיו אקדמיה אמריקאית, אקדמיה אירופאית, ואנחנו רואים, אתה היית במשדר שלנו במשמר הסף, כשפתחנו אותו עם ג'ודית באטלר, שהיא אחת הדמויות הבולטות באסכולות הפוסט-מודרניות באקדמיה האמריקאית, וכמובן שהיא צידדה בחמאס כנגד קורבנותיו הישראלים. אז בכל זאת, אבי, זה המשך משנות ה-60, או זה דבר חדש?
תראה, הקשקשת הפסאודו-פילוסופית של ג'ודית באטלר היא דבר חדש, אבל בסדר. אוקיי, זה הקשקוש הנוכחי, אני מקווה שנגמל ממנו במהרה בימינו, ולא לטובת קשקושים אחרים. אבל העובדה שהציונות, שהיהודים ובתוכם הציונים פורצים מסגרות תיאורטיות, היא לא חדשה. זה כל, היהודים זה עם מעצבן ביותר, הוא מפריע לפרדיגמות תיאורטיות מאז ומתמיד. אחת הדוגמאות המפורסמות, יש הרבה, אבל אני אתן שתיים. טוינבי, ההיסטוריון הגדול, היה לו איזה, ההיסטוריון, אני חושב שהדברים שלו היום הם די טריוויאליים, אבל נחשבו חדשנים ביותר, היה לו איזה תפיסה של התפתחות ציוויליזציות, ושכל ציוויליזציה יש לה איזה תפיסה של צמיחה, פריחה, שקיעה, זה נשמע טריוויאלי, אבל אז זה היה מאוד, מי שהפריך לו את זה, זה היהודים, ובפרט התחייה הציונית. היהודים היו אמורים להיות מובן, והם לא הסתדרו לו. ואם ללכת לאסכולה קצת יותר רחבה מזאת של טוינביז, כל האסכולה המרקסיסטית, המרקסיסטים הציונים היו צריכים לדרוח קשות, כדי לנסות להחזיק, לחשדים מהם עד היום, כדי לנסות לתת דין וחשבון על הציונות שהוא איננו שולל אותה, שלא תופס אותה כאיזו תופעה דקדנטית, רצידיב אל העבר, כן. באופן כללי, הציונות הייתה הכחשה, הייתה הפרחה. הציונות, היהדות בכלל, כתופעה לאומית, והציונות כתופעה לאומית, היו הפרחה של 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 התיאוריות המרקסיסטיות, כמעט כל התיאוריות המרקסיסטיות למעט אגפים מסוימים שהיו היה להם נטיות פרו-לאומיות קצת, והם יכלו לקבל את זה גם בייחוד בסוציאל דמוקרטיה הגרמנית.
אבל בכל זאת אבי, יש פה עם עליית הדקונסטרוקציה, יש פה קדם לג'ודית באטלר אדוארד סעיד, ואלה כולם צאצאים כאלה ואחרים של מישל פוקו, שדווקא לא היה אנטי ציוני, אם אני זוכר נכון, הוא היה אחר כך פרו חומיניסטי, וכל מיני דברים אחרים מוזרים, אבל תלמידו החשוב ביותר, ואגב, אני ארשה עצמי לומר, תלמידו שהיה חסיד שוטה, ופשוט לא הבין את המנגנון הפילוסופי של פוקו, שהוא לא הבין פילוסופיה בכלל, זה אדוארד סעיד, חוקר ספרות, שלקח את המנגנון המחוקם של פוקו, הוריד ממנו את העיקר, מתוך אי הבנה של איזה סתירות מצפות לו, היא הפך את העולם לרק נרטיבים, בעצם הפך את העולם לנרטיב אחד. הרי אני אגיד מילה, אני לא רוצה לסבך פה את מאזיננו באיזה שיח שדורש הקדמה תיאורטית יותר גדולה, אבל הפוסט מודרניים בעצם כולם אומרים, אין אמת, יש פוליטיקה של אמת. זאת אומרת, אין דבר כזה אמת, השאלה היא רק מה הפרוצדורה, ומה מנגנוני הכוח שקובעים לנו מה יחשב אמת. עכשיו, אצל פוקו הדבר הזה הוא כמעט מיסטי, כי לא ברור מה האג'נסי מאחורי מה שקובע את הפוליטיקה של האמת, אבל מאחורי אדוארד סעיד זה היה מאוד פשוט, יש מזרחנים, והם מה שהם עושים זה להצדיק את הקולוניאליזם, לכן לא צריך לבדוק את מה שהם כותבים, כדי לראות אם זה מתאר נכונה את העולם הערבי, אלא צריך לראות האם זה שלילי, ואם זה שלילי ומציב את העולם הערבי בעמדה נחותה, אז זה מצדיק את הקולוניאליזם. ואחרי אדוארד סעיד נפרצו בעצם הגדרות למה שנקרא הפוליטיקה של הזהות. ואתה ראית אבי, אני חושב, אני שמתי את זה גם פה אצלי בערוץ שומר סף, את הקטע המדהים של בתיה אונגר סרגון, שבעצם אומרת, מרגע שאתה מחליף את השקפת העולם שאומרת שיש טוב ורע, והשקפת העולם שאומרת יש חזק וחלש, ואתה קובע את עמדתך המוסרית לפי זה שאתה תמיד תומך בחלש, סופך שתגיע למסקנות מעוותות מוסרית ותתמוך, והפמיניזם הפוסט מודרני אמרה לא מסוגל לגנות את החמאס, למרות שבעיניו קודם קומפלימנט במקום העבודה זה הטרדה מינית שצריך להפוך עליה את העולם, אבל פה שעושים אלימות מינית מטורפת שאני לא רוצה לחזור עליה בפודקאסט הזה ולהכניס את האנשים לתוך ההזוואות וגדיעות האיברים, אז כשעושים את זה רגע עכשיו צריך קונטקסט, זה לא זה, כי למה? כי בהיררכיה של העולם הזה שבו החליפו את הטוב ורע וחזק וחלש, הפלסטינים הם החלשים, ומרגע שהם החלשים הם הצודקים, ואנחנו פה החזקים, לכן כל מה שהם עושים לנו זה גם אשמתנו, זה תוצאה של הדיכוי שלנו, כי להם אין agency, אמרה בתיה אונגר סרגון בצדק, agency קשה מאוד לתרגם, סוכנות זה לא ביטוי טוב, אין להם יכולת פעולה עצמאית, אין להם יכולת פעולה בכלל כי הם כפופים, ואנחנו המכפיפים, אז מה שהם לא עושים לנו, אנחנו אשמים, ולכן...
לא רק כן. אשמים, מה שהם לא עושים לנו, זה לא הם עושים לנו, זה אנחנו עושים
זה
לעצמנו.
זה אנחנו עושים לעצמנו, אז עכשיו הם לא הצליחו לגנות...
הם בכלל, תשים לב שהם שמות ושמים, את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... קורבן, מה שהם קוראים לו קורבנות, כחסרי, הם עושות גם להם דה-הומניזציה, אין להם שום agency, זאת אומרת, אין להם יכולת פעולה בכלל, שום, הפעולות שלהם הן בעצם לא שלהם, כלומר, הם אפס מאופס, יש להם, התיאוריה המוטרפת הזאת, היא לא רק עוינת כלפי מקרבנים, הרשעים, העמים החזקים כמובן, אלא גם כלפי מי שהיא חושבת שהיא יוצאת למענם. היא הופכת אותם לחסרי ישע במובן הבזוי ביותר שאפשר לחשוב עליו. אני חושב שבתיה אונגר, בדברים ששנינו ראינו, היא מצביעה, היא מניחה את האצבע על דבר שהוא באמת חדש. אבל משהו, אני רוצה להגיד עוד פעם, אני היסטוריון, אז אני רואה כל הזמן את הדברים הישנים, את הדברים האלה בהקשר של מה שקרה קודם. מה שמאפשר גם את הטיפוסה הזאת, ג'ודית בטלר, וגם ודומיה, זה נכון, זה מין תפיסה של קורבן בין רשעים וקורבנות, שמחלקת את העולם לרשעים וקורבנות כזאת, שהכל אפשרי בתוכה, אבל זאת גרסה בעצם של רלטיביזם. עכשיו, אי אפשר להיות אנטישמי בלי להיות רלטיביסט. האנטישמים בנויים על, 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 האנטישמיות גורמת, הצביעו על זה הרבה מאוד חוקרים של אנטישמיות, היא גורמת לתריסה של תפיסת המציאות. זה לא סתם שאתה רואה, אם אתה מסתכל, אתה בוחן רגע אחד, אתה מתרחק מזה שאתה יהודי, ומתרחק מהזיקות שלך לעולם, לסוגיות האלה, ומסתכל על האופן הטיעון שלהם, אתה רואה שזה אנשים ממש עם אובדן עקרון מציאות קשה ביותר, כמו בעלי תיאוריות קונספירציה אחרות. כלומר, יש כאן מצב של את העמדות האנטישמיות מאפשרת בעיקר פגיעה תודעתית, חמורה, פגיעה קוגניטיבית שגורם, שהסיבה לזה רלטיביזם, זה התפיסה שאין אמת, אין אמת ושקר, אין טעם לחתור לאמת, הטענות הן מקלים בידיך, ולתפיסה הזאת יש זקן ארוך, מוצאה, היא הולכת אחורה עד פרוטגורס יריבו של אפלטון, של סוקרטס, זה נמצא שם, תראה, עמדות ניהיליסטיות כאלה יפיינו גם את הקומוניזם הסובייטי. לא, המציאות הייתה פלסטלינה בידיהם, בידי התומלנים הקומוניסטים, וגם הם עשו את זה גם לעצמם. זה היה גם, זה לא רק איזה מאסטר מיינד נכלולי שמעצב אנשים, הם בעצמם היו בתוך העולם הזה שקרס בעצם, תודעות שקרס עקרון המציאות שלהם.
וצריך להגיד בעניין הזה, כי אני חושב שבשמאל הישראלי, אני רוצה לסיים תכף בזה שנדבר על גם על האוטו-אנטישמיות בשמאל הישראלי, אבל בשמאל הישראלי חטפו פה הלם מהפמיניסטיות שלא התייצבו לצידנו בעקבות 7 באוקטובר, ולא היה צריך לחטוף הלם, מפני שזה מה שבאתי אונגר סרגון מראה. ברגע שהולכים לתפיסת סולם הקורבנות, שגם חלק גדול מהפמיניזם הישראלי, ובכלל השמאל הישראלי, נאחז בו דרך הפוליטיקה של הזהות, מרגע שהולכים לתפיסה שהקורבנות מחליפה את הטוב והרע, זה מועד לקרות, וכמו ששמאלניות ישראליות סרבו להתייצב לצידה של אישה מבוגרת ענייה שהותקפה בשכונת התקווה, כי היא הותקפה על ידי מסתנן שחור, ובסולם הקורבנות גם של השמאל, כמו שאסור להתעסק בזכויות נשים בדואיות, כי הבדואים הם קדושים, אז המסתננים השחורים הם קדושים, ופשוט הם יפנו לעורף, לא, זאת הייתה הפגנה שרק הימין התייצב בה, התנועה של שפי פז, איתמר בן גביר היה שמה, מארגוני הנשים היו רק נשים עם כיסוי ראש, ואז אנשים האלה עכשיו גילו אחרי התקפת החמאס, שהם דרום תל אביב של העולם, שהם עכשיו לא מעניינות את העולם, כמו שהאישה הזאת לא עניינה את העולם, כי האישה הזאת, לא חשוב כמה שהיא חלשה ועניה, היא שייכת למדכאים, ואילו המסתננים שייכים למדוכאים, אז אי אפשר להתייצב לצידה, ואז קרה להם בדיוק אותו דבר עם החמאס, כי החמאס הם המדוכאים, אז אי אפשר להתייצב לצד הנשים הקולוניאליסטיות שדיכו אותם, ואף על פי שלא זה הדבר שהתכוונה אליו מרב מיכאלי, אז מרגע שהתחילה את הסוג הזה של המגדריזם, שהוא סניף של הפוליטיקה של הזהות, שמחלק את הטוב והרע לפי מגדר, בעצם אין דרך אחרת לראות את זה, זאת המלכודת שלתוכה הם נפלו אחר כך, בספק אם הם יסיקו עכשיו את המסקנות.
אני רוצה להגיד עוד על דבר, תראה, כן, זאת אומרת, הבורגניות הישראליות רואות שלא רק שפי פז ואנשים שהיא מנסה לייצג אותם בדרום תל אביב, אלא הם בעצמם, זה חוזר על פרצופם, אני חושב שזה הדרך הטובה לסכם את מה שאתה אמרת עכשיו, ואני רוצה להגיד על זה עוד, לא רק הבורגניות, גם הפרופסוריות, תראה, גם הפרופסוריות שהלכו בעקבותה של, של, של ג'ודית באטלר. אני ראיתי, ראיתי את פרופסור רונית הירשאי, אישה טובה שכל כוונותיה הטובות, מנסה להתמודד עם, ה, עם ההשתוללויות האלה של ג'ודית באטלר, לפני, לפני, עוד זה היה עוד לפני ההתבטאויות האחרונות שלה, והיא מתמודדת איתם, היא מתמודדת, והיא פרופסור, היא גם עוסקת במגדר, והיא מתמודדת איתם ברמה, שעד כמה שאני יכול, יכולתי לשפוט, ברמה של העובדתית, כלומר שבטלר לא מתמודדת עם העובדות כהווייתן, והיא לא מנסה בכלל, הירשאי, לא מנסה בכלל להבין את התשתית התיאורטית שהיא, של את התפקיד של התשתית התיאורטית של ג'ודית באטלר באירוע הזה. היא לא מבינה שבאטלר מסיקה מסקנות, את המסקנות האלה מהתשתית התיאורטית של עצמה, והירשאי חושבת שהיא יכולה להחזיק בהנחות
התשתית התיאורטית, אבל לא להגיע למסקנה.
אבל לא להגיע, כן, זה לא יגיע אלייך. היא מזועזעת, היא מתקוממת, היא יודעת את העובדות, היא מתקוממת מוסרית, ואני לא מזלזל לזה בכלל, אני באמת לא מזלזל בזה, כוונותיה הטובות, אבל היא לא מסוגלת להבין שהדרך החלקלקה הזאת, היא תוצאה של ההנחות התיאורטיות שהירשאי עצמה מאמצת מתוך באטלר.
כן, כן. אבי, בוא נסיים באותו אנטישמיות בשמאל הישראלי, כי בשמאל הישראלי טיפחו את הדבר הזה, לאו דווקא באופן תיאורטי, אבל השמאל, מאז שהוא נטש את השאיפה לשכנע את הציבור הישראלי בדרכו, והחליף אותה בשאיפה להביא מבחוץ לחצים שיכפו על ישראל לעשות את רצונו, הוא עבר גם לפוליטיקה של הזהות, וגם לדמוניזציה של, של ישראל. אני לא רוצה להביא דוגמאות, אתה יודע, הספר של בן דרור ימיני, יש פרק נגיד על, על הארץ שמתחיל בנועל חמור, אתה מכיר את הסיפור הנוראי הזה? לא. גדעון לוי פרסם כתבה ענקית שבה טענו שצהל הורג פלסטינים, על זה שהוא קושר אותם לחמורים ומדהיר את החמור עד שגולגלתו של האדם מתנפצת. ואז... וזה הכל התבסס על מקרה אחד, אבל קראו לזה נוהל, ואז הסתבר שהמקרה עצמו גם כן לא קיים. אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים שיביחו מאוד את מה היה הקשר בין האיש שמת לחמור, אבל הוא הצליח לסבך את הרגל של עצמו בריתמה של החמור, איכשהו, והחמור הביא למותו, כנראה, לפי תחקירים מאוחרים יותר, שגם אותם סוקר ימיני בספרו. אז אני מביא את הדוגמה הזאת רק כי בשיא, אתה יודע, כשהיה לילה גנדור, אתה זוכר את התינוקת הזאת שאמרו שהיא מתה משאיפת גז מדמיע בהפגנות השיבה של החמאס ליד הגדר, אחר כך הסתבר שהיא מתה בבית חולים בכלל מדום לב, והביאו את גופתה כדי לעשות את ה... כדי להעמיד פנים, וגם אז, הניו יורק טיימס קנה את הסיפור הזה תוכו כברו, והארץ גם פרסם אותו, והשמאל הישראלי פשוט מתדלק את המדורות האנטישמיות. האם הוא אנטישמי בעצמו?
לא, ברובה גדול לא, אני לא חושב שזה נכון להגיד את זה. יש, תראה, יש איזה, אני לא זוכר עכשיו את שמו, שזה מוזיקאי ישראלי באנגליה, שהוא ממש אנטישמי, שכחתי עכשיו את שמו, כנראה לא
מכיר. סקסופוניסט, אני לא זוכר, כן. גלעד שמו הפרטין, אני לא בטוח,
סקסופוניסט. איזה טיפוס מזעזע, כן. אנשים כאלה אתה לא מוצא בישראל. אתה לא מוצא אותם בישראל. זה שגדעון לוי נוטה לעשות... לעשות רמייה את עבודתו העיתונאי, זה אנחנו יודעים, מקומר, האדם הזה מדווח על, 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 על מרחב שהוא לא, לא, לא מכיר את שפתו בכלל.
אני איזה תקופה הייתי יושב מולו במועצת החכמים של דן מרגלית, והייתי מוציא אותו מדעתו, כי כל פעם הייתי קורא לו, כתבנו לענייני ערבים שאינו יודע ערבית.
כן, אבל, ויש תופעות יותר גרועות מזה כמובן, אתה תיארת את אחת מהן, יש תופו, ישנם אנשים שמשמיצים את ישראל, אבל אנטישמיות במובן הזה, יכול להיות שההגדרה, אתה יודע מה, אנטישמיות באמת מהסוג שאנחנו מכירים, כמעט קשה להגדיר אותה אינטלקטואלית, אני לא חושב שאתה תמצא הרבה. יש, יש, יש.
אבל אם אתה מגדיר את זה כשלילת הציונות, אז אתה תמצא
נכון,
הרבה.
אם אתה מגדיר, אם אתה מגדיר את, ואני חושב שזה נכון להגדיר, אנטישמיות, שזה אלמנט חשוב, השלילת, שלילת זכות ההגדרה העצמית כאשר לעמים, לעמים אחרים אתה כן,
אז זהו, זה התנאי שצריך להוסיף, כי אם מישהו שולל את זכות ההגדרה של כל העמים והוא גם נגד הציונות, אז זה לא יחס מפלה ייחודי לעם היהודי, ואתה יכול להגיד שחלק מאנשי מדינת כל אזרחיה, חלק מהגלובליסטים הם כאלה, הם מתנגדים ללאומיות באשר היא.
בכלל, בדיוק. עכשיו, חלק, אז אם אתה יכול למצוא ישראלים שהם בעד עולם של לאומים חופשיים, וכמובן הם בעד מדינת לאום פלסטיני, והם שוללים את זכותנו לחיות במדינת לאום, אז הם מעונים על ההגדרה של אנטישמיות. זה בכל אופן, אני חושב שזה חלק קטן. המילה אוטו-אנטישמיות נוגעת יותר, רלוונטית יותר למערכי נפש. נגיד
ג'ונתן גלאזר בטקס האוסקר.
אולי, אני מאסס, זה בזוי ההתנהגות שלו, אבל לא כל דבר בזוי הוא אנטישמי. אבל העולם הרוחני של אוטו ויינינגר כזה, אדם ששונא את יהדותו באופן כזה שהוא מתעב את עצמו כיהודי, זה הגדרה, זה אותו אנטישמיות, וזה מאפיין לא הרבה אנשים. מה שמאפיין הרבה אנשים, זה גילויים פחות חולניים של אותה תופעה. כלומר, העובדה שהיהודים הם עם שנו, ועם שנו באופן עיקש כל כך, ומקיף כל כך, יש היא לך שעצמה משפיעה על הרבה אנשים לחשוב, שאולי באמת יש משהו לא בסדר איתן. אם כולם כל כך שונאים אותנו, אז אולי משהו לא טוב בנו. וזה סנטימנט שהוא נחלת הרבה מאוד יהודים והרבה מאוד ישראלים, אתה שומע את זה, אם אתה רוצה לקרוא לזה אוטו-אנטישמיות, אז בסדר, אבל זה, זה,
אבל זה לא מלהיב אותך, הגדרה הזאת.
כי זה דבר קל, זה לא, אנטישמיות, זאת תפיסה, זאת מגמה פוליטית לרדוף יהודים ברמות שונות. אני לא חושב שהם כל מי שאוהב להגיד שהישראלים זה עם מגעיל שרק מחפש לא להיות פרייר, למשל, הוא אנטישמי. או חיים זז בהדרשה הוא אנטישמי. נגיד, הדמות של חיים זז בהדרשה. או אני, אבל כן, אם אתה תקדם קצת על הציר, על השנתות של הדבר הזה, השנתות האינטנסיביות של הדבר הזה, אז אולי כשיונתן רטוש בחמת זעמו כתב על מורדי גטו ורשה שיש להם גבורת לב השפן, וזה היה הדבר, היה כדבר הזה, אז אולי אתה ראית פה אלמנט של אוטו-אנטישמיות.
פרופסור אבי ברלי, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, תם ולא נשלם. אנחנו צריכים לעשות שיחה נפרדת על האנטישמיות בימין, יש מה להגיד גם על זה.
נכון.
להתראות.
להתראות.